מחלה עתיקה. אחרי חורבן בית שני, ממש בשנים שאחרי החורבן, נכתב אחד הספרים האנטישמיים הראשונים בהיסטוריה, ספר שאומנם לא הגיע לידינו, אבל אנחנו יודעים על קיומו, ספר שנכתב ביוונית על ידי כהן דת מצרי מאלכסנדריה בשם מנטו. אותו כהן דת אנטישמי מצרי היה הראשון שהשתמש בעלילת דם נגד היהודים, בטענה שהיהודים משתמשים בדם של היהודים. ואותו מנטו טען בין היתר שהעם היהודי איננו כל כך אציל כפי שהיהודים טוענים, הם בעצם מקורם מקבוצת מצורעים שגורשה ממצרים. כלומר, המצרים רצו להשתחרר מן המצורעים, זרקו את המצורעים למדבר, והם ראו את עצמם בתור עם ישראל. וכנגד הספר הזה נכתב ספר תגובה של יוספוס פלביוס, לא הנושא כעת. אבל כל שקר או כל מיתוס יש לו כידוע מה שנקרא יסוד באמת. כלל גדול אמרו המקובלים, כל סוד קרוב למסעבותה, כלומר לתומעה. יש תמיד איזשהו קשר בין הטעויות או התועבות, רחמנא ליצלן, לבין דברים עמוקים שמסתתרים אצלנו בסתרי תורה. אז מהי המשמעות הזאת שיש מצורעים שגורשו למדבר, למצרים? האמת היא, זה דבר פשוט. המצריות דווקא בנו. כלומר, הצרעת היא בעצם, מבחינת עניינה, ביטוי פיזי, דרמטולוגי, למצריות. הכיצד? נאמר בראשית רבה שכאשר הנחש החטיא את האדם בגן עדן, נצטרע הנחש. הספרה, המדרש ספרה אומר, הצרעת של הנחש זה הסלעים שעל עורו. כן, העור של הנחש הוא עשוי סלעים סלעים, מצוירים עליו עיגולים כאלה. זאת הצרעת של הנחש שנותרה לו מאז ימי החטא הקדמון. יש לו משכם בעל? נכון? מדי פעם הוא... כן. וכן, הנחש הוא בעצם אבי הצרעת. וזה באמת ינחה אותנו שהרי הנחש לא היה אחר מאשר, מי היה הנחש? מישהו יודע? האדם בעצמו, נכון? שהרי זה כתוב מפורש בתורה, בספר בראשית פרק ג', פסוק א', והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוהים. מה פירוש המילה ערום? חכם, כפי שמתרגם, אונקלוס, יחיביה והרחקים, מכל חיבת בירה דיברה השם. זאת אומרת ש... החיה החכמה ביותר בעולם היא המכונה על ידי התורה בשם נחש. מי החיה החכמה ביותר הידוע לנו? האדם. אם כן, כאשר התורה מדברת על הנחש, היא מדברת על צד מסוים בנפש האדם שמכונה בשם נחש, מלשון לנחש. לנחש זה סוג של חוכמה. כלומר, אולי נגיד את זה בצורה יותר פשוטה, בלי להאריך יותר מדי, מה שאנחנו מכנים בשם נחש זהו השכל הטבעי, או השכל בתור שכלול של כישרונות טבעיים, מאיזה קוף קדמון עד הפילוסוף ועד המהנדס, בסופו של דבר יש לנו כאן פיתוח של הכישרון הטבעי, זה הנחש. מה רע בזה? אין שום רע בזה. אין רע בלהיות חכם. מה רע? בלהיות רק חכם. כלומר, יש באדם מדרגת חיים נוספת, יש קומה נוספת באישיות שלו, היא הקומה המוסרית, והקומה המוסרית איננה באה לידי ביטוי בשכל הטבעי. בשביל זה יש צורך ומדרגת חיים עליונה יותר, שהתורה מכנה אותה בשם נפש חיה. שוב, אני לא יהיה לנו זמן להראות איך הדברים האלה באים לידי ביטוי בפסוקים, אבל אכן זה כך, יש קומת חיים, הנפש החיה, שהיא גוברת על הנחש, והיא בעצם זו שמקיימת דיאלוג עם הנחש בתוך גן עדן. כן? בעצם כל זה זה דיאלוג פנימי בתוך האדם, בין הנפש חיה שבו לבין הנחש שבו. מבחינת הגמטריה, דברים פשוטים, נחש, אם תוסיפו לזה 72, כלומר חסד, יסוד המוסר, אז תמצאו את נפש. נחש פלוס חסד שווה נפש. זה רק עוזר לנו להבין במה המדובר. כן? כן, כן. זאת אומרת, החטא הוא בעצם דיאלוג פנימי של האדם עם עצמו, כשהאדם נוטה לנחש, זאת אומרת, נוטה לראות את עצמו בתור ישות טבעית ולא בתור ישות מוסרית. זה מין גימון, רדוקציה. ובעוד שלפני כן זה היה בשליטה. אבל אנחנו כעת לא עסוקים בשיעור על פירוט החטא של אדם הראשון, אני אומר בפן כללי, זה מה שהיה שם. כן. לכן זה שייך לשיעור על חטא אדם הראשון ועל בריאת האדם. כפי שאמרתי, אני לא אעריך בנושא הזה, לא ארחיב, למרות שלא חסר לי החשב, אבל אין לנו זמן. בסדר? רק פשוט שנבין דברים הנוגעים לשאלת הצרעת. בתולדות האנושות קמו תרבויות. תרבויות שהחוט הדומיננטי המוביל אותם זאת ההכרה שהאדם אינו אלא נחש, ויש תרבויות אחרות שהחוט הדומיננטי שלהם הוא היות האדם נפש חיה. והריכוז של שתי הנטיות האלה הם מצרים וישראל. איך אומרת התורה? כי לא נחש ויעקב. מה שאין כן, לגבי מצרים, אומר הנביא ירמיהו, קולה כנחש ילך. כן. זה לא הנושא כעת, אנחנו עסוקים עכשיו בשתי המגמות האלה. כן? הנחש והנפש החיה, כשהביטויים התרבותיים לשתי הנטיות האלה הם מצרים וישראל. על מצרים נאמר קולה כנחש ילך, וישראל נאמר כי לא נחש ויעקב. ולא לפלא הוא שבמקום של הנחת התפילין של ראש שלנו, הניחו פרעוני מצרים נחש קטן. כן? נחש קטן שיב, בדיוק מעל המצח, בדיוק במקום שבו אנחנו מניחים תפילין של ראש. אפשר לראות את זה בפסלי הפרעונים ששרדו עד עצם היום הזה במוזיאון. זאת אומרת שיש שייכות בין, אם כבר המדרשים אומרים לנו שהנחש לקה בצרעת, זה בא לומר לנו, אם אתה מחפש את מקור הצרעת בעמים, זה מצרים. לכן צודק אותו כהן דת מצרי מנטו, שאומר שהיהודים היו בעצם מצרים מצורעים שנזרקו אל המדבר. אבל למה נזרקו אל המדבר? כדי להירפא מן הצרעת המצרית. ואנחנו רואים ההקדשה המרובה של התורה לנושא הצרעת. שתי פרשיות בתורה יש בקשר לנושא הזה, ועוד כמה פסוקים מפוזרים, שלא לדבר על זה שבתנ"ך מדי פעם זה חוזר. כלומר, אנחנו רואים שיש פה נושא רציני, מסכת שלמה בתלמוד נוגעת בנושא הזה, מסכת נגעים המפורסמת, יש כנראה משהו שורשי כאן. כנראה יש גם משהו סודי. התלמוד אומר שרבי אליעזר אמר פעם לרבי עקיבא, רבי אליעזר הוא מרבותיו של רבי עקיבא, בין אף על פי שרבי עקיבא הוא גדול חכמי התורה שבעל פה, אבל רבי אליעזר מסתכל עליו קצת מגבוה. ורבי אליעזר אמר לרבי עקיבא, עקיבא, מה לך אצל אגדה? אתה מתעסק באגדות. כלך, מלך, אצל נגעים ואהולות. זה, אז רגילים להסביר, אנשים משכים שאומר, מה אתה מתעסק בשטויות, כגון, ענייני אמונה, לך תלמד פלפולי הלכות. אבל כנראה שאצל חזק לא היה יחס כזה מזולזל אל האגדה, אלא להפך, האגדה נחשבה לדברים עמוקים שרק יחידי סגולה יכולים לעשות בו. אז מה הטענה כלפי רבי עקיבא? שרבי עקיבא צריך לעלות למדרגה יותר גבוהה מן האגדה המקובלת. כן, כך מסביר המהר"ל מפראג, עליך לעשות בהלכות נגעים שהן הלכות מופשטות, הנוגעות רק שנוגעות רק לאנשים בעלי שכל נבדל, מופשט לחלוטין, הם עוסקים בנגעים ועבולות. כן, נגעים, ענייני צרעת, זה מדרגתו של רבי עקיבא. יש כנראה איזשהו סוד שמסתתר מאחורי הדבר. אז אם נתבונן קצת, אז להבין מה בעצם, כלומר, אם המדרשים כבר רמזו לנו שיש איזשהו קשר בין הנחש הקדמון לבין הצרעת, עלינו להבין קצת מה עשה הנחש. הנחש, לפי המסופר בתורה, הוא זה שהלביש את נפש האדם בעור. איך נאמר? בתחילה, אדם וחווה מופיעים בתורה בתור אנשים חוסרי גוף. כן? מופיעים בתורה בתור אנשים... אתם שומעים אותי או לא? בסדר? מה? לא עובד? ועכשיו? אין צורך? מה, שומעים אותי שם? טוב. אז... כן, אנחנו מוצאים את אדם וחווה, את אדם וחווה בתורה, בתור אנשים מחוסרי גוף, נכון? כך כתוב, ויהיו שניהם הערומים, הערומים, האדם ואשתו, ולא דבר שלו, זאת אומרת, לא היה מה שכיסה אותם. אם אין מה שמכסה אותם, זה סימן שהם היו בלי גוף. תראה, הכיסוי של הנפש שלנו הוא הגוף, והתורה אומרת מפורש, שלא היה להם כלום. ובעקבות החטא מצאנו, ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות עור. מהי כותנת העור שקיבל האדם? הגוף. וילבישם, בנוסף לכותנת הזאת יש גם בגדים. אבל כותנת העור היא הגוף. והגוף מכונה בביטוי עור על שם השטח החיצוני של האדם. לא על שם האיברים הפנימיים, אלא דווקא על שם השטח החיצוני, כן? נכון, עכשיו, אתה בשביל לדעת משהו, אתה צפו? עכשיו, אם כן, מה? יש לכם קושיות על ההסברים האלה? אנחנו לא נמשל קושיות, אנחנו קודם כל מגיעים למסקנות. הקושיות, פשוט אין לי זמן כאלה. זה לא שאני נגד קושיות, אבל פשוט אין זמן לענות על כל הקושיות על מה שאני אומר. אבל פשוט... רבי אברהם אזולאי אומר את זה, בסדר? אם רבי אברהם אזולאי אומר, זה טוב בסדר, נכון? טוב, אז אתה כבר אין לך קושיות על הדבר. אז כן, האדם קרוי, הגוף של האדם, קרוי על שם שטח הפנים של הגוף, העור. העור הוא בעצם הגבול בין קצה תודעת האדם את עצמו, כלומר, עד קצה העור שלי אני יודע שזה עדיין אני, ומה שמהאור שלי ואילך זה החוץ, זה כבר לא אני. האור, אם כן, הוא הסתימה שלי כלפי העולם. אור זה מלשון עיוור, מה שסוגר את העיניים. בעוד שלפני כן, כך נאמר במדרש רבה, היה לאדם כותנת אור. כותנת אור באלף, וכך נאמר, המדרש אומר, זה ככה היה כתוב בתורתו של רבי מאיר. למה רבי מאיר דווקא חיפשו? כי רבי מאיר הוא מאיר, הוא רואה את האור שבאותיות. אז לכן הוא קרוי בשם רבי מאיר. רבי מאיר מלא אמונה ואהבה, מכון, מאיר וכו'. אז מה שאין כן, החטא הוליד באדם איזושהי אטימות, איזושהי סתימה. אפשר לומר, זאת ההתקשות של הטבע. כן? השכל הטבעי הפך להיות גוף טבעי, החוסם את נפש האדם. עכשיו יש לי גוף, כשיש לי גוף, אני מוגבל בזמן, במקום, באישיות. אני לא יכול להיות בכל מקום, אני לא יכול להיות בכל הזמנים. יש כאן הגבלה יש כאן איזושהי הכבדה על מרחב ההסתכלות, על מרחב המחשבה. ולכן, כאשר, לכן, אפשר לומר, מאז אותה סתימה, אפשר לומר, האתגר של האדם זה לפתוח את הסתימה הזאת. האופן הראשון של פתיחת הסתימה שהאדם חש כלפי העולם, האופן הראשון הוא פשוט לאהוב את חברו, ואהבת לרעך כמוך. לכן זה כל התורה כולה. כי ברגע שאני אוהב את חברי, אני מבטל את הגבול ביני לבינו. ואם אני מקולקל בבין אדם לחברו, חס ושלום, אז יש התקשות של האור, זה בא לידי ביטוי באור עצמו. לכן אמרו חז"ל, צרה זה בא על לשון הרע. לשון הרע שמפריד בין הדבקים, מפריד בין בני אדם. ההפרדה הזאת באה לידי ביטוי בעוד איזשהו ביטוי פיזי בקצה הגבול שבין האדם ובין החוץ. זה ההסבר הפשוט, כן? לצרה. השאלה היא, איך מטפלים בזה? התורה אומרת דבר מאוד יפה, המצורע, מדינו, בדד ישר, מחוץ למחנה. אז יש הסבר מוסרי פשוט, מדוע הוא צריך לשבת בדד? משום שהוא גרם, ככה מובא בחז"ל, הוא גרם להפריד בין בני אדם. הלשון הרע שהוא דיבר, הפריד. ההפרדה הזאת צריכה תיקון. אז הוא צריך, קודם כל הוא צריך עונש. אתה הפרדת, גם אותך מפרידים. אבל גם צריך בשביל זה, גם בעונש, שיהיה גם יסוד של תיקון. אם האדם מקולקל בקישור החברתי שלו, זה סימן שיש משהו בתוכו שעדיין לא מסודר. לכן צריך לבודד אותו מן החברה, כדי שהוא ייפגש עם עצמו. דרך המפגש הזה עם עצמו, ההתבודדות הכפויה הזאת, הוא יגלה איזה חלקים בנפשו צריכים תיקון, הוא ישתנה ויוכל לשוב, להיטהר, כן? וביום טהרתו ייפגש מחדש עם בני אדם, אבל אז הוא נדרש להיפגש עם אנשי מעלה. לכן טהרת המצורע נעשית על ידי כהן. הוא צריך לפגוש אנשים פולחניים, ואחרי 8 ימים הוא צריך גם להגיע את המקדש, כדי להבין מהו הדיבור האמיתי בטהרתו, להיפגש עם מקור הדיבור שהוא כמובן המקדש. בינתיים, בזמן הטיפול, אז הוא צריך לחסות את פיו, ועל שפם יעטה, ותמה יקרא. הוא גם צריך להיות עם בגדים קרועים, כי הוא קרא משהו באגד החברה. עכשיו, מה פה הקשר בין הדברים? פשוט מאוד. הדיבור הוא הביטוי העליון של האדם. כלומר, הדיבור הוא הביטוי לעובדה שאנחנו בעלי נפש חיה, ולא שאנחנו נחש. כלומר, אם אנחנו נחש, אז אין דיבור. אבל אם אנחנו נפש חיה, יש דיבור. לכן כל הטיפול המרכזי של הצרעת הוא בנושא הדיבור. בדד ישב איפה שאין לו עם מי לדבר, הוא מכסה את פיו, על שפם יעטה ותמה תמה יקרא. כל הדברים האלה הם יחסית פשוטים, והם מתאימים לתרגום של המילה צרעת בתורה. הביטוי צרעת מתורגם שני אופנים על ידי אונקלוס. האופן הראשון הוא סגירו. ברוב המקומות אונקלוס מתרגם צרעת, מחתש, נגע צרעת, מחתש סגירו. זה אומר הכל. כן? הסגירות של האדם הביאה עליו את הצרעת. אבל יש מקומות יותר מועטים שבהם אונקלוס מתרגם חיוורה. חיוורה, לא סגירות, אלא חיוורה. חיוורה פירושו לבן. כן, חיוור בארמית. מה חשבת? מה פתאום? חיוור בארמית. פירושו לבן. טוב, אפשר להבין, הצרעת קרויה על שם צבעה. הצבע של הצרעת זה כתם לבן. אבל למה לפעמים זה כך? לפעמים זה כך. יש בצרעת כנראה שני סוגי צרעת, מדבר מבחינת המקור המוסרי של הצרעת. האחד הוא, כפי שאמרנו, שפלות שבאדם. כשאדם שפל מבחינה מוסרית, אז ישנה סגירות. לעומת זה ישנה צרעת, והיא יותר אצילה. היא ביטוי לכך שהאדם נפגש עם תחום שלמעלה ממדרגתו. למשל, האב טיפוס של הסוג הזה של צרעת, עוזיהו מלך יהודה. יש לנו הרבה מאוד מקרים, גם בתנ"ך וגם במדרשים, שמדברים על אנשים שנצטרעו. אחד המפורסמים, עוזיהו מלך יהודה. מה קרה לו לעוזיהו? המלך. מלך, תפקיד חשוב. זה לא הכל בחיים, יש עוד תפקידים. אפשר גם להיות כהן גדול. הבעיה של מלך הוא לא כהן גדול. בזמן עוזיהו היה כהן גדול. שמו היה עזריה. עזריה כהן הראש. משום מה, בספר דברי הימים, רואים שעוזיהו נקרא גם בשם עזריה. יש לו שם כשמו של הכהן הגדול. איך זה? כנראה שהוא שינה את שמו. אמר, עוזיה זה דומה לעזריה, ונתן לו רעיונות. לכן, בעוד שבספר מלאכים הוא נקרא עוזיה, בספר דברי הימים קורא לעצמו עזריה. ומזה התנ"ך מספר לנו שהוא ביקש להקטיר קטורת לפני ולפני, כמו כהן גדול. נכנס לבית קודשי הקודשים וכדי להקטיר קטורת. אמרו לו, הכהנים זה לא שלך. מה אתה מתערב? זה לא עניינים שלך. לא היה אכפת לו מאף אחד, נכנס עם הקטורת, נצטרע במצחו, והבהילו אותו מהרה מחוץ למקדש, והוא ישב אחר כך מחוץ לירושלים עד יום מותו. במשך 25 שנה. כשמי שהמשיך לנהל את הממלכה זה בנו יותם. כן, יותם בן עוזיהו, שמלך על הארץ בזמן שאביו היה יושב מבודד בבית החופשית מחוץ לירושלים. זה מה שנאמר בספר ישעיהו, בשנת מות המלך עוזיהו. מה זה בשנת מות המלך עוזיהו? מדובר שהמצורע נחשב כמת. אז זה הכנה שהוא נהיה מצורע. היה ששמע הרבה הערות של ישעיהו על המצב של העם, אומר, בתוך עם תמא שפתיים אנוכי יושב, גם הוא כמובן נהנה של הדבר הזה, אבל זה ההבחנה של המצב. תמא שפתיים, אם כן יש צרה, המלך מצורע, וכל זה נובע ממה? מן השאיפה של עוזיהו, שהיה אדם צדיק אגב. אין שום ספק שהוא היה צדיק. וכדי להסביר מבחינה הלכתית את ההתנהגות שלו, מוכרחים אנחנו לומר שהוא חשב שיש הוראת שעה, שראוי לו כמלך ולתת הוראת שעה מיוחדת לאחד את הכהונה עם המלוכה, כדי לאחד את הכוחות בישראל. וזה היה למעלה ממדרגתו, ולכן נצטרף. ולכן צרעת כזאת ראוי לכנות אותה בשם חיברה, לבן. הלבן, שורש הצבעים, מה שכולל את כל הצבעים, זה שורש החיים של הכל. הדף הלבן, הדף החלק הראשוני. ויש לנו הרבה דוגמאות של הסבר כזה לצרעת. כולו הפך לבן טהור. אולי אפשר לקשור את זה. אנחנו נראה גם בהמשך. ויש למשל דוגמה המצורעת המפורסמת בתורה, מרים. מה לה למרים להצטרע? בוודאי לא מתוך קטנות. כן? מרים הרי דאגה לשלום בית בין משה לבין אשתו. אז מדובר על משהו אחר. הטענה של הקדוש ברוך הוא, לפי מה שכתוב בתורה, הפרשה שמה לא ברורה לגמרי, אבל דבר אחד ברור, שהקדוש ברוך הוא רואה לנכון ללמד את אהרון ואת מרים, את ההפרש בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. זאת אומרת שמרים רצתה לשפוט את משה, את נבואת משה, לפי הקריטריונים של הנבואה הרגילה. ולכן נצטרעה, כי היא נגעה בתחום שלמעלה ממדרגתה. לגבי אהרון עצמו, יש בזה מחלוקת. יש מדרש שאומר, אף אהרון נצטרע. יש מדרש שאומר, מי שאומר אהרון נצטרע, עתיד לתת את הדין. אז אני מעדיף לא להיכנס לבעיה. על מרים זה מפורש. כן, זה אי אפשר להגיד שום דבר. מרים, אם כן, נגעה בתחום שלמעלה מדרגתה. חז"ל אומרים, הרי יד יש תוספות במסכת שבת ששואל, איך זה שמרים באה בטענות על זה שמשה פורש מאשתו? הרי היא ידעה במפורש, שזה פסוק בתורה, שהקדוש ברוך הוא אמר אחרי מעמד הר סיני, אמר למשה, לך אמור להם, שובו לכם לארונכם. כלומר, כל האיסור של קרבת אישות שנאסר לפני המעמד הר סיני, האיסור הזה בטל, שובו לכם לארונכם, ואתה פה עמוד עמדי. אם כן, נאמר במפורש, על ידי הקדוש ברוך הוא, ומרים ידעה את זה, שמשה אסור לו לחזור אל אשתו. אז למה יש לה טענות בכלל? התוספות אומרים שהיא חשבה, זה נקודה שמראות הרבה מאוד מחשבה, מה שאומרים התוספות, היא חשבה בדרך שאדם רוצה ללך, שם מוליכים אותו. במילים אחרות, אלמלא שיש למשה נטייה מלכתחילה לפרישות יתרה, הוא לא היה מקבל כזאת נבואה. אז היא באה בטענות, מדוע אתה פיתחת את האישיות שלך באופן כזה, שזה הנבואות שאתה מקבל? עכשיו, זה מלמד אגב דבר מאוד חשוב, כי הרי מרים הייתה בעצמה נביאה. זאת אומרת שאצל שאר הנביאים, חוץ ממשה, יש באמת קשר בין הסוגיטיביות של האישיות של הנביא לבין התוכן שהוא מקבל. והיא חשבה שזה כך גם אצל משה. ועוד שאצל משה באמת, זה לא קשור לסוגיטיביות שלו. כלומר, הנבואה היא בלתי תלויה במצב האישיות של משה. ולכן היא מצטרעה כי היא שפתה את נבואת משה לפי דרכי הנבואה שלה. עכשיו זה בסדר? אותו דבר, נכון? כן. מצאנו להבדיל בין צדיק לרשע, משהו דומה אצל גחזי, נערו של אלישע הנביא. אלישע הנביא, יהודי גדול, הוא רוצה לרפא, הוא רוצה לקדש שם שמיים בעולם. מגיע אליו שר צבא של ארם, גנרל סורי, אויב של עם ישראל, מצורה, נעמן. יש באמת לדון, מדוע נעמן היה מצורה? זה לא לגמרי ברור. לפי שעה נוכל לומר, בגלל שגם הוא נגע במשהו שלא עניינו. הוא ניצח את ישראל במלחמה. כך כתוב, נתן השם על ידו תשועה לארם. מה זה תשועה לארם? שהוא ניצח את ישראל. אז מי שנוגע במה שלמעלה מדרגתו, מצטרע. מגיע נעמן לאלישע הנביא, מבקש, אולי אתה יכול לרפא אותי? אלישע אומר, תדע מה, בשביל קידוש השם, אני מוכן. נותן לו שם כל מיני פתרונות, בסוף הוא אומר לו, תטבול בירדן שבע פעמים, זה ידע. אתם מכירים את כל הפרשה, נעמן טובל בירדן שבע פעמים, ואז בשרו חוזר להיות כילד, כן? כנער כתום. הוא מאוד נתפעל מזה, עוזב את האמונה בעבודה זרה, הופך להיות צדיק מתחתידי אומות העולם, כל זה בעקבות התרפותו. הוא רוצה לתת כסף לאלישע, הוא אומר, מה פתאום? אני עושה את זה לשם שמיים, לך הביתה, אני לא מהמועצה הדתית. אחר כך רץ, אחרי שנאמן עוזב את הבית, רץ אחריו גחזי, אומר, זה, הרב שלי בדיוק עכשיו קיבל אורחים ואין לו מה לתת להם זה, אולי תביא משהו. אז כמובן, נאמן ברצון רב נותן בשביל הנביא אלישע. אלישע מגלה את הדבר הזה, מקלל את גחזי, אומר, וצרעת נעמן תדבק בך וזרעך. מה קרה לו לגחזי? הוא פשוט עשה כסף מקדושה. בלבד בין התחומים. כלומר, להתפרנס זה לא דבר רע, מותר להתפרנס. אבל תתפרנס מחול, לא מפרנסים מקודש. לכן הוא נצרע. שוב, הוא נגע בתחום שלמעלה ממנו, וזה מאוד דומה למה שחז"ל אומרים על שבנה הסופר. שבנה, שהיה סופר המלך בימי חזקיהו ומלך יהודה, אומרת הגמרא עליו, בעל הנאה היה. וזה לא בדיוק מבורר מהן ההנאות שרדף אחריהן שבנה. אבל באחד המקורות נאמר שהוא נהנה מן הקודשים, מן ההקדשות. לא נכון. כלומר, אנשים היו מקדישים דברים בבית המקדש, והוא השתמש בהקדש. שוב אנחנו רואים מי שמבלבל למדרגת החול למדרגת הקודש, יש פה איזושהי פגיעה ברגישות שלו אל, לעניין התחומים. לכן מה שנפגע אצלו זה מה שמודד את התחום בינו לבין החוץ, האור. אותו דבר מצאנו עוד דוגמה, אני אביא לכם כמה דוגמאות, כן? כדי שהנושא הזה יהיה ברור. מצאנו עם פרעו. פרעו, ככה נאמר, הפרעו ששיעבד ישראל במצרים, נצטרע. מדוע הוא נצטרע? פשוט טוב, הוא משעבד את ישראל. כלומר, הוא רואה, את, הוא שהוא מצאצאי חם, שעליו נאמר, עבד עבדים יהיה לאחר, מהפך את סדר המדרגות. ולוקח אומה בתחורים ומשעבד אותה. בדיוק כמו שמצאנו במדרש לגבי ושתי, שגם ושתי נפטרה. וחזרנו מדוע היא נפטרה, שהייתה מכריחה את בנות ישראל לעבוד בשבת. אוקיי. מפשיט אותן ומכריחה לעבוד בשבת. זאת אומרת, היא רואה את עצמה מעל לישראל, התוצאה של מי שחושב את עצמו גדול מישראל היא עצרה. מדוע משה רבנו גם הצטרח? פה אתה נוגע בשאלה עדינה, אבל הסיבה הפשוטה היא, מתי זה כתוב שהוא הצטרח? אחרי שהוא אמר, והם לא יאמינו לי. נכון? הוא אומר על עם ישראל, והם לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי. יש בביטוי הזה משהו צורם. ומי צריך להאמין? הקדוש ברוך הוא. למרות שמשה לא התכוון לזה. אבל הסגנון נותן מקום למחשבה שצריך להאמין למשה. לכן נפטרה. כן, בבקשה. לכאורה מה שגדול, כן, זה אותו דבר. כלומר, הכלל ישראל גדול ממשה, אבל יותר מזה, הקדוש ברוך הוא גדול ממשה. לכן כשמשה אומר, הם לא יאמינו לי, הוא נוגע בתחום. למה? מה הקשר בין מעשה בית שבע לבין מה שאנחנו אומרים? לא, זה פשוט מאוד. הוא לקח מישהי שלא הייתה שייכת לו. הייתה שייכת לאוריה החיתי. כן, ברגע שאדם, וזה מה שאומר לו הנביא נתן, כן, שהוא חדר לתחום שאיננו שלו, במשל של כבשת הרש. לכן גם שם מצאנו צרה. מה אני רוצה לומר בכל זה? זה שייתכן מאוד שהמפתח להבנת הצרה זה בדיוק זה. הנכנס לתחום שאיננו שלו. האמת היא שמצאנו לגבי גורמי הצרה וחז"ל שפע של סיבות. חז"ל נתנו 11 סיבות לצרה. 11. במדבר רבה מצאנו רשימה של 7 דברים, בסדר, בגמרא בערבית, 7 דברים שגורמים צרה, בשמות, בראשית רבה, 11 דברים, ובספר הזוהר, 11 דברים. ואם עושים הקבלה, שם זה כתוב בסדרים אחרים, אבל רואים שבעצם יש התאמה בין הדברים. השבעה דברים שבמסכת ערכים כלולים בתוך ה-11 של הזוהר והם כלולים בתוך ה-11 של המדרש רב. מהם אותם 7? הראשון, שמופיע, פשוט רשמתי לעצמי, זה מופיע גם בגמרא וגם בזוהר, לשון הרע. במדרש רבה זה האומר דבר על חברו שאין בו. זה קצת יותר חמור מלשון הרע, אבל זה באותו מין. הדבר השני, שפיכות דמים, מופיע גם בגמרא וגם במדבר רבה. בזוהר לא מופיע שפיכות דמים, אבל כתוב דיינה דמקלקל דינה, דיין שמקלקל את הדין. זה בעצם אותו דבר, כי אם הוא מקלקל את הדין, הוא יהרוג מי שאיננו ראוי. גם בערכים, גם בזוהר מופיע שבועת שווא ובמדבר רבה שבועת שקר. בשלושתם ערכים, במדבר רבה ובזוהר כתוב גילוי עריות. וגם בגמרא וגם במדבר רבה כתוב גסות הרוח. בזוהר, מחשב מחשבים גישים, מי שחושב מחשבה רעה, מהי המחשבה רעה? כנראה גסות הרוח. ושלושתם כתוב גזל או גניבה, והדבר השביעי, צרות עין, או עין רעה, או עין הבישה. אתם רואים שיש באמת הקבלה בין שלושת המקורות, וטוב, האמתי זה הרבה עבירות, להרבה עבירות. אבל אחר כך יש תוספת שנמצאת רק בזוהר ובמדבר רבה. כן, הרי אם אמרנו שיש 11, אז שבעה גמרנו, יש לנו עוד חמישה. כן, עוד ארבעה. אתה כדי לבדוק אם אתם... עוד ארבעה. האחד הוא ברכת השם, כלומר מי שמגדף. יש מי ש... ויש עוד עבודה זרה, זה לא מוזכר בגמרא, אבל זה מוזכר במדרש, בזוהר. מחלל שם שמיים, או משלח מדנים בנחים, והעיקרי לפי עניות דעתי, ואני חושב שהוא מסביר את הכל, כך כתוב במפורש, גם בזוהר וגם במדבר רבה, הנכנס בתחום שאינו שלו. וזה בעצם כולל את כל העבירות שהזכרנו גם, אני משאיר את זה לעיון שלכם, תחשבו, אלא באמת כל העבירות האלה הן בעצם כניסת האדם בתחום שאיננו שלו. ואז יש פה פגיעה במה שעושה את התחום באדם, שזה העור. וזאת הסיבה שחזל אמרו שהמצורע הרי הוא כמת. מה זה מת? זה מי שיוצא מהתחום הזה, מהתחום שלו. אדם נמצא בעולם הזה, הוא עוזב את העולם הזה, הוא מת. המעבר מתחום לתחום הוא המצורע. כאן אמרו חזל, מצורע חשוב כמת. כל הדברים האלה הם כמובן כיוונים כלליים, קווים גדולים בנושא הצרה. הייתי רוצה להיכנס איתכם קצת לפרטי פרטים, או לפרטים יותר נכון, בפרשת תזריע, שהיא הפרשה העיקרית העוסקת בענייני הצרה. אנחנו רואים שמונה סוגים של נגע. שמונה סוגים של נגע, המציינים שמונה סוגים של נפילה מוסרית באדם. השמונה סוגים הם כדלהלן. אנחנו רואים שההידרדרות המוסרית של אדם מופיעה באופן הדרגתי. הביטוי הראשון, אדם כי יהיה בעור בשרו, שאת או ספחת או בערב וכן. והיה בעור בשרו לנגע צרעת והובה אל אהרון הכהן או לאחד מנה וכהן. אז הכינוי של האיש הזה הוא, אתה קוראים לו? אדם. הוא קודם כל אדם, אבל יש בעור בשרו איזשהו נגע צרה. עדיין האדם הזה הוא אדם קשה, אבל יש לו איזשהו פלפול. למה האדם נקרא בשם אדם? על שם הדמיון. אדם מלשון דמיון, שהוא הכלי המרכזי של חיי הרגש. יכול להיות קלקול באדם שנובע מאיזושהי מידה רעה, מהתגברות הדמיון הרע או רגש מקולקל. החלק המרגיש בגוף האדם זה הבשר, לעומת העצמות. כן, הכתוב היה בעור בשרו, הדמיון פעל על הרגש. אבל בסופו של דבר השם של אותו נגוע הוא אדם. מקרה שני, נגע צרעת כי תהיה באדם והובה אל הכל. מה קרה כאן? הנגע קודם לאדם. בעוד שבמקרה הראשון האדם קודם לנגע. עכשיו הנגע קודם לאדם. מרוב ההידרדרות כבר הנגע מתחיל להיות העיקר. זה כמו שבבית חולים לפעמים אומרים שמישהו ככה מגיע בריא אבל יש לו איזה בעיה, אז אומרים הגיע האדם, יש לו בעיה כך וכך. אם הוא נשאר כבר כמה זמן, אז הרופאים אומרים, החולה, כך רגע, נכון? הוא קודם כל חולה, חוץ מזה קוראים לו איס. זאת אומרת, זה קרא, נגע צרעת כי תהיה באדם, ובאמת כאן הכתוב אומר, צרעת נושנת היא בעור בשרו. זאת אומרת, נושנת מלשון שונה, שהוא חוזר על עצמו. כלומר, כשהאדם שונה באיבתו, אז כבר הקלקול הופך להיות מרכז האישיות שלו. אבל עדיין יש לו שם מכובד, איך קוראים לו? אדם, נגע צרה, ידיהיל באדם. שלב שלישי, זה כבר מתחיל להיות משמעותי מאוד, ובשר כי יהיה בעורו שחין. נגרר לו בן אדם כבר, הוא בשר. מה? הלך האור, הלך האדם. כן? ובשר כי יהיה בו בעורו שחין ונרפא, והיה במקום השחין, זה. מה הצבע? אם תשימו לב, בפעמים הראשונות, הצבע של הנגע הוא לבן. בשניהם, כן, בשני המקרים הראשונים הצבע הוא לבן. לבן אומנם זה צבע המורה על טומאת צרה. מצד שני, יש בלבן מידה מסוימת של טהרה גם. שהרי אמרנו, כולו אחר לבן טהרו. כלומר, הלבן יש בסגולתו גם להורות על טהרה. אבל אם נסתכל עכשיו במקרה השלישי, שבו נאמר ובשר, כתוב כאן, והיה במקום השחין שאת לבנה, או בהרז לבנה אדמדם. הצבע האדום מתחיל פה לבצבר. מה זה הצבע האדום? האדום הוא הצבע של מידת הדין. הדין מתחיל להיות מתוח על האדם. מקרה רביעי, או בשר, גם פה, לא השתנה פה כלום, אבל כבר הסדר של הצבעים. כי יהיה בעורו מבת אש והייתה נחיית המקווה, בהרת לבנה אדם דמת או לבנה. בעוד שבמקרה השלישי הלבן הוא האופציה הראשונה, ולבנה אדם דמת זה האופציה השנייה. פה זה הכי. האופציה המרכזית לבנה אדם דמת. או לבנה, זה מקרה הפחות רצוי. אתם רואים פה שהתורה מדברת על דירוג בנפילה המוסרית של האדם. אבל הצד המשותף של כל אלה, שמדובר על נגע בבשר. הבשר, החלק הרגשי של האדם. אפשר להבין שיש לאדם יצר הרע. אומנם זה לא בסדר להיכנע ליצר הרע, אפשר לאדם לגבור על יצרו הרע, אבל היצר הרע בכל זאת זה גורם שהוא קצת, מה, נסיבות מקילות בדינו של האדם. אחר כך מגיעים כבר לקלקול אחר. זה כבר המקרה החמישי. ואיש או אישה? מה זה איש? מה ההבדל בין איש לבין אדם? אדם אמרנו זה על שם ה? דמיון. איש, זה השכל של האדם. זה החלק מיסוד האש שבו. שעל שמו נקרא אדם איש או אישה. חלק האינטלקטואלי החכם. כבר הקלקולים בתחום האינטלקטואלי הם יותר מסוכנים. אתם יודעים איך הם נקראים? נתק. איך התורה קוראת לזה? האדם מנותק. ואיש או אישה, כי יהיה בו נגע. איפה? בראש או בזקן. מקום החוכמה. זה כבר קלקול יותר עמוק. אחר כך יש לנו עוד מקרה. ואיש או אישה, כי יהיה בעור בשרם בהרות. שם לכם דובר על נגעת ההור. כלומר, לא כל נתק, לא כל קלקול גלוי בשכל, הוא תמיד תמת. לפעמים זה גם מורה הצערה, כן? בהרות בעור בשרה. אבל כשוב זה נאמר, זה איש או אישה. כלומר, הדיון פה הוא בשכל. יש בשכל האנושי שני דברים. אחד שקוראים לו איש, אחד שקוראים לו אישה. כן? צד זכרי וצד נקבי. אבל השלב השביעי, האדם כבר נקרא בשם חדש, ואיש. כבר לא כתוב איש או אישה, זה איש. כי היא מראית ראשו וכו'. זאת אומרת, יש מצב שבו האדם איבד חצי מעצמו. זה ניתוק מוחלט. ואז מגיעים אל המקרה השמיני, שבו האדם כבר... מה? לא, זה לא צד הרגשי, זה הצד החווייתי שבשכל שלי. נשארת עם החלק המניסק, הייתי אומר, המופשט בגלל. זה תומעה. מה? מה? לא, זה לא מצליח, זה מצליח את האיש. איש. לא מדובר פה על גבר. עכשיו, יש מקרה שמיני, והוא מאוד מעניין, זה מצב שבו הזהות האנושית כבר לא ניכרת. זה צרת הבגדים. הבגד הוא באמת דבר חיצוני לאדם. הוא לא חלק מזה. ולכן האדם צריך לדעת להכין בין עצמו לבין בגדיו. אם אדם חושב שהוא רק בגדיו, יש בזה בעיה. יש הרבה אנשים כאלה אדם. אנשים שמשוכנעים שמה שהם זה מה שהם לובשים. ואז יש משהו, הם בוגדים בעצמם, כן? בגד, מלשון, בגידה. ואני לא יודע, אם אתם מכירים את סדר א' ב', א', ב', ג', ד'. אם אני משמיד את האלף, נשאר בגד. אם הם משמידים את העיקר, אז אני חושב רק על הבגדים. וכאן התורה מדייקת בנגע הצרעת של הבגדים, והנה, לא הפך הנגע את עינו, והנגע לא פסה, תמה הוא, באש לסופנו, וחטת די בקרחתו או בגבחתו. של מי? של הבגד. כלומר, הבגד יש לו כבר קרחת או גבחת. מתייחסים אל הבגד כאילו הוא אדם. כי אין הבדל. זה אדם שהחיצוניות גברה עליו לגמרי. אז הוא בגדה אותו דבר. או. זה הצד ה... זה לכתיבה הדיוטה התחתונה של הנפילה המוסרית של האדם. זה המצב הזה. מה זה? צרת הבתים לעומת זה, זה משהו אחר לגמרי. צרת הבתים, הרי אמרנו שמי שנוגע בתחום שאיננו שלו מוצטרע. צרת הבתים, מדובר באיזה בתים? בבתים שבנו הכנענים. הכנענים, באיזשהו מפלט, מדרגותם המוסרית, הפכו לבלתי ראויים לארץ ישראל. ולכן נלקחה מהם ארץ כנען. ובזכות זה יש צרת בבתים. חז"ל אומרים, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. כאילו זה ברכה. ואכן זה ברכה, חז"ל אומרים שהאמוריים היו מסתירים את האוצרות שלהם בתוך הקירות של הבתים, ואז יהודי מגיע לארץ ישראל, הוא לא יהרוס את הבית, אבל אם יש נגע צרעת, אז הוא עובד, ואז הוא רוצה את המשמונים שהשאירו שם הכנען. עד רבה, זה הצד החיובי, זה אחד מסגוליותיה של ארץ ישראל, שמהפכת צרה לטוהר, כן, לדבר שמאיר, את הטמא לטהור. ודאי, היהודי גר בבית, והוא זוכה לצרה, זוכה צרה בבית, פתאום הוא מגלה את המתכונים, זה לא תמיד ככה, אבל זה יכול להיות כך. לא, עד רבה, זה זכותו, הוא זוכה שצרה בבית. בהתחלה זה קצת, כלומר, זה מבאס לשמונה, כן? אדם צריך להרוס את הבית שלו, אבל בסוף יוצא שבכל זאת יש איזשהו רווח.
לא כל פעם יש...
כן?
לא כל פעם יש...
לא כל פעם, אבל זה יכול להיות, כן? אבל הוא יודע, לפי מצבו המוסרי, למה הבית קיבל צרה. כן, אדם? איפה היום הצרת? היום אין צרה. ואפשר לומר, יש היום מחלות אור בעולם, מסוגים שונים, וחלק מן המחלות נמצאים חלק מסימני הצרעת שהתורה דיברה עליהם. ובסוג אחר של מחלות נמצא חלק אחר של הדברים. כלומר, כל המרכיבים של הצרעת שהתורה דיברה עליהם קיימים היום, אבל לא במחלה. כלומר, כדי באמת שאדם יהיה מצורע לפי התורה, הוא צריך לחלות במספר מחלות אור ביחד. כן, מה אתה אומר? השאלה היא למה, מי יגיע לזה, כן? מדוע אין היום צרעת? זה לא סתם. הצרעת אגב היא דבר לא פשוט, כן? להגיד על מישהו שהוא תמא. זה לא כמו להגיד על חתיכת בשר או על כלי שהוא תמא. להגיד על מישהו שהוא תמא, זאת אחריות מוסרית גדולה. וזה מאוד קל להגיד את זה. אני יכול לפסול בן אדם בלי בעיה. לכן התורה מדגישה, אם אתה רוצה לפסול, תלך לכהן. רק הכהן יכול להגיד שזה תמא. כי לכהן יש נטייה של מידת החסד מוטבעת בו, ולכן אם איש של חסד אומר שזה תמא, אז זה, א', זה אומר שזה באמת תמא, ב', שיש תקווה. כי המגע עם הכהן יוצר מהפכה אצל החוטא.
יש גם כמה זהירויות בנושא הזה. למשל, יש הלכה, בית אפל, אין פותחים בו חלונות לראות מבעוד. הרי כדי לראות שזה תמדי הבית, צריך שהכהן יראה טוב. אם יש חושך בבית, הכהן לא רואה. אז הוא לא יודע אם זה תמה או לא תמה. אז היה מקום לומר, אולי נפתח איזה חלון בבית, נשבור קצת את הקיר, כדי שהכהן יוכל לראות כראוי. כמה אומרת? לא, בית אפל אין פותחים בו חלונות. אלא זה נשאר טהור. למה נשאר טהור? כי הכהן לא אמר שזה תמה. ומסגן יש לזה גם ההבנה מוסרית, שאם אדם לא מבליט את עצמו יתר על המידה, אז גם לא דנים אותו כל פעם. איזה הגמרא אומרת מסרת הנדרים, סימנך, לעולם איזה קבלת קיים, כלומר תהיה ככה מוסתר ואז תתקיים, כי בית אפל אין פותחים בו חלונות לראות מבו. יש גם הלכה מאוד חשובה בענייני צרה, הלכה מפורסמת, שהיא באמת צריכה להסבר. התורה אומרת לך, שאם אדם יש לו כתב לבן, העונה להגדרות של הצרה, שנמצא באור שלו, הוא תמת. אבל יש חלק באורו שאיננו לבן. אז למה הוא תמת? כי להיות קצת תמת וקצת טהור זה תמת. אבל אם הנגע מתפשט על כל שטח הפנים של אורו של האדם, הוא טהור. למה? כולו הפך לבן, טהור. בגלל שאז יש סתירה בלתי נסבלת בין מה שהיהודי הוא בפנים לבין מה שהיהודי הוא בחוץ. בדרך כלל אנחנו דנים את האדם לפי מעשיו החיצוניים. אומרים לאדם, תשמע, יש לך קצת מעשים רעים, קצת מעשים טובים. הביטוי הפיזי, חלק מן האור נגוע, חלק מן האור לא נגוע. אבל אם כל האור נגוע, זה סימן שאי אפשר לדון את האדם כבר לפי חיצוניותו. יש איזושהי סתירה, איזשהו מתח בין הפנים לבין החוץ, לכן החוץ דווקא הוא זה שפורה, הפנים הוא זה שפורה את החוצה, ואז אנחנו יודעים שהאיש הזה הוא טהור, כי מצד הסביבה כל אחד מישראל הוא טהור. עוד נקודה לפני האחרונה. יש הלכה שאסור לקצוץ סימני צרה. זאת אומרת, אם אדם יש לו צרה, אסור לו לחתוך את זה. שנאמר, נשמר בנגע הצרה. אבל רק כי פתרונות מלאכותיים לבעיות מוסריות, זה לא עובד. אבל יש בכל זאת הלכה שאם הצרעת היא בדיוק בעורלה, האם נעשה ברית מילה או לא נעשה ברית מילה לאותו צינות מסכן? יש לו צרעת, אז רואים עשה ואוכל אותה עשה, יש מצד עשה של ברית מילה, אז יחתך הצרעת, כי צריך לקיים את המצווה. יש פה לימוד מוסרי גדול. אם אמרנו שהצרעת באה בגלל המגע של האדם עם מדרגה שלמעלה ממדרגתו, אבל יש מקום אחד שבו אנחנו כן נדרשים להגיע למעלה למדרגתנו. זה ברית המילה. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו מבחינת הטבע הרעילים, והוא דורש מן האדם להתעלות מעל הטבע. אז במקרה הזה זה דוחה את הצרה. זה מרפא את הצרה. המילה פה בעצם מרפא את הצרה. עכשיו השאלה היא, מדוע אין צרעת היום? זאת השאלה שלך, בנקודה האחרונה. אין צרעת בגלל ש... כי זה זכות שיש ביטוי, זה זכות אדירה לזכות לזה שיש ביטוי פיזי מיידי למצב המוצרי של האדם ומצבו הגופני. ההתאמה הזאת בין הגוף, לבין הרוח, היא התאמה שזוכרים לה בזמן שיש השראת שכינה בישראל. לכן כל זמן שאין השראת שכינה, יש חלקול של הצינורות, ואז כבר אינך יכול לדון על מצבו הנפשי והמוסרי של האדם, על פי חיצוניות. עד שתחזור השכינה לשרות בתוכנו. אז האם תחזור הצרה? לא, ודאי שלא תחזור, כי אז כבר נהיה צדיקים, יהיה בסדר. כן, מה אתה אומר? לא, לא, לא. טוב, זהו.